רוצה בסדרה הזאת של ימי רביעי לדבר קצת על ענייני תשובה. אני אתחיל עם לדבר בכלל על מה זאת תשובה ומה משמעותה, איך עושים אותה, ואחר כך קצת על אספקטים אחרים ככל שנספיק. יש איזשהו מתח או הבדל בין התיאור של המושג תשובה בספרות ההלכתית לבין התיאור שלו בספרות המחשבתית. בספרות ההלכתית נראה שיש פה איזושהי פרוצדורה עם ארבעה שלבים, נגיד, מאז רס"ג, כן, עזיבת החטא, חרטה, קבלה לאבא ווידוי, וכל מיני הגדרות, מתי עושים, איך עושים, מתי חייבים, מתי לא חייבים, כל מיני נושא הלכתי, ככל נושא הלכתי אחר, פחות או יותר. ובספרות המחשבה אפשר להגיע כמובן לכל מיני דברים, עד שמי שמיה, עם כל מיני משמעויות עמוקות ותהליכים נפשיים וכל מיני דברים מן הסוג הזה. בדרך כלל, כשיש נושא שמטופל בספרות ההלכה ובספרות המחשבה, אז היינו מצפים מטבע הדברים, הז'אנר הוא שונה ולכן גם הטיפול הוא שונה, שזה בעצם שתי פנים של אותו דבר. יש פנים הלכתיות ויש פנים מחשבתיות, ואחת תואמת לשנייה או אחת מסבירה את השנייה. אבל נדמה לי שכאן זה לא המצב. כאן אני חושב ששתי הפנים הן פנים שונות, לא שתי צדדים של אותה מטבע. יש בהם שני תהליכי תשובה, שני סוגי תשובה, אחד מהם מתמקד יותר או מתמקדים בו יותר בספרות המחשבה, והשני מתמקדים בו בספרות ההלכתית, וזה לא שני צדדים של אותה מטבע. אני אנסה להסביר וגם להסביר למה אחד מהם שייך יותר לתחום ההלכתי ואחד מהם שייך יותר לתחום המחשבתי, מה היחס ביניהם וכו'. אני אתחיל מהלכה ברמב״ם שמשמשת עתיקן יותר כנקודת מוצא מאשר כמטרה. זאת אומרת, כוונתי כאן לא להסביר את הרמב״ם בשתי צורות, אלא לצאת ממנו ולהמשיך לשני כיוונים. הרמב״ם כותב בתחילת פרק ג' מהלכות תשובה, כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות והבנות. מי שזכויותיו יתרות על הבנותיו, צדיק. ומי שהבנותיו יתרות על זכויותיו, רשע. מחצה למחצה, בינוני. וכן המדינה. אם היו זכויות כל יושבי המרובות על הבנותיהן, הרי זו צדקת. ואם היו הבנותיהן מרובין, הרי זו רשעה, וכן כל העולם כולו. זאת אומרת, המיון הזה לצדיק בינוני ורשע נעשה בהרבה מעגלים. במעגל הפרטי, במעגל של העיר, המדינה, העולם וכו'. מה זה צדיק בינוני ורשע? מה היחס ביניהם? אז הרמב״ם בהלכה ב' כותב, טוב, בעצם זה כבר בהלכה הזאת הוא כתב. כן, מי שזכויותיו יתרות הבנותיו צדיק, מי שהבנותיו יתרות זה רשע, ומי שזה מחצה על מחצה הוא הבינוני. בהלכה ב' הרמב״ם כותב כך, אדם שהבנותיו מרובים על זכויותיו, מיד הוא מת ברשעו, שנאמר על רוב אבונך, וכן מדינה שהבנותיה מרובים, מיד היא עובדת, שנאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה, וכן כל העולם כולו, אם היו אבונותיהם מרובים וזכויותיהם, מיד הם נשחטים, שנאמר, וירא השם כי רבה ראת האדם, ושיקול זה אינו לפי מניין הזכויות והאבונות, אלא לפי גודלם. יש זכות שהיא כנגד כמה אבונות, שנאמר, יען נמצא בו דבר טוב, ויש אבון שהוא כנגד כמה זכויות, שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות, והוא היודע איך עורכים הזכויות כנגד האבונות. זאת אומרת, פה הוא אומר שבעצם למרות שבהלכה הקודמת הוא מיין את הצדיק הבינוני והרשע לפי מספרי אבונות וזכויות, בהלכה הזאת הוא קצת מסייג את זה, הוא בעצם אומר לא מדובר פה על מספר פשוט, לא סופרים. יש משקל לכל עבירה ולכל מצווה, המשקלים האלה לא ידועים לנו, רק הקדוש ברוך הוא יודע אותם. טוב, בהלכה ג', אולי נקרא גם את הלכה ג', כל מי שניחם על המצוות שעשה, ותהה על הזכויות, ואמר בליבו, ומה הועלתי בעשייתן, הלוואי ולא עשיתי אותן, הרי זה איבד את כולן, ואין מזכירים לו שום זכות בעולם, שנאמר, וצדקת הצדיק לא תצילנו ביום רשעו, אין זה אלא בתוהה על הראשונות. זה גמרא בקידושין, צדיק שתהה על הראשונות, מרד ותהה על הראשונות, איבד את זכויותיו. וכשם ששוקלים זכויות אדם והבנותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים הבנות כל אחד ואחד מבאי העולם, עם זכויותיו. ביום טוב של ראש השנה, מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, מי שנמצא רשע נחתם למיטה, והבינוני תולין אותו עד יום הכיפורים. לא פיזית כמובן. אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיטה. אז יש מצב ביניים כזה, בראש השנה עושים את הדין, יש מצב ביניים שבו אנחנו תלויים ועומדים, וביום כיפור אנחנו נחתמים. אז החלק הראשון של ההלכה, על מי שניחם על המצוות, זה שם דגש כלשהו על בחירה, אדם יכול לשנות את דרכו, להפוך מצדיק לרשע, מרשע לצדיק. החלק השני, הרמב״ם כותב שמה, שאדם צריך לעשות תשובה, בעשרת ימי תשובה, או בינוני, לא אדם. בינוני צריך לעשות תשובה בעשרת ימי תשובה, אם הוא עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לא, נחתם למיטה. כך משתמע באמת ש... אחרי הדין בראש השנה, שאנחנו ממוינים מיון ראשוני לצדיק בינוני ורשע, האפשרות של הבינוני לשנות את הסטטוס שלו זה אך ורק על ידי עשיית תשובה. מי שלא עושה תשובה, עבוד לו. עכשיו, אולי עוד... טוב. אז בעצם, כך גם משתמע בירושלמי בראש השנה, רק תשובה. מה קורה אם מישהו יעשה עוד כמה מצוות בעשרת ימי תשובה? הוא גם יכול להטות את הכף, יהיו לו יותר מצוות. לא. ברמב"ם כתוב אם עשה תשובה מותר, אם לא נחתם למיטה. זאת אומרת, המיון נגמר בראש השנה, מכאן והלאה מה שפתוח לנו זה רק תשובה, לכן זה נקרא עשרת ימי תשובה. מצד שני, בהלכה אחת אחר כך, הלכה ד' נראה לכאורה שהרמב"ם סותר את זה, אף על פי שתקיעות שופר. בראש השנה הגזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר, אורו ישנים משנתכם, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם, וחזרו בתשובה וזכרו בוראיכם. אילו השוכחים את האמת בעבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק, אשר לא יועיל ולא יציל. הביטו לנפשותיכם, והיטיבו דרככם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. לפיכך, צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב, חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו חובה, וגרם לו השחטה. עשה מצווה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה, שנאמר וצדיק יסוד עולם. זה שצדק הכריע את העולם לזכות, והצילו. ומפני עניין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים יותר מכל השנה. ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו להתפלל וכו'. אז כאן כבר העירו כמה אחרונים שלכאורה זה סותרת מה שהוא כתב בהלכה הקודמת. ושכאן נראה שבעשרת ימי תשובה אפשר לעשות מצוות ולהטות את הכף, ובהלכה הקודמת הוא אמר שרק תשובה מועילה. זאת אומרת, מצוות לא מועילות. אז טוב, אז זה הערה ראשונה, למרות שפה אני לא חושב שזה כל כך קשה, שצריך לעשות מצוות ומעשים טובים, אבל ברור שהמצוות ומעשים טובים כאן לא נעשים כדי להטות את הכף בזכות עצמם, אלא כחלק מתהליך התשובה. אבל כשאדם עושה מצוות, מעשים טובים, הרבה, כן, כל צור, ממון וכו', זה בעצם תהליכים שמלווים את עשיית התשובה. זה לא, אתה לא עושה זה כדי או לא רק כדי לעשות עוד מצוות, גם, אבל לא רק. ההטיה... נעשית על ידי התשובה עצמה. טוב, התמונה הזאת שהרמב״ם, עד כאן זה פחות או יותר דברי הרמב״ם, התמונה הזאת שהרמב״ם מתאר כאן, היא תמונה, תמונה בעייתית. מכמה בחינות? הבחינה הראשונה, למה רק תשובה? למה לא לעשות באמת עוד מצוות ולעטות את הכף? אם באמת ההגדרה של בינוני צדיק ורשע, זה לפי כמה מצוות מול כמה עבירות, תעשה עוד כמה מצוות ועשיתם לתשובה, ותחתם לחיים. למה דווקא תשובה? מה הדגש על התשובה? הקושי השני, באמת במגן אבות, לתשבץ באמת כותב שגם מצוות מועילות, אבל ברמב"ם לא ממש בכך. צד השני, למה באמת אם אדם לא עושה תשובה בראש, בעשרת ימי תשובה הוא נחתם למיטה? אם הוא לא עשה תשובה, אז הוא נשאר בינוני. ככה לכם משנה מקשה. אז הוא נשאר בינוני. אז אם הוא נשאר בינוני, קיים עליו שהקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד, אז אם הוא נשאר בינוני, הוא צריך להיחתם לחיים.
יש משהו שלילי
בלהישאר
בינוני, בלהישאר איפה שאתה.
בסדר, אבל אני עדיין, איפה שאני? אז אם אני בינוני, אז מה, הפכתי לרשע בזה שנשארתי בינוני? ציר הזמן הולך נגדי. לא יודע, יש הלחם משנה כותב דבר דומה, הוא אומר באמת שהעבירה היא שהוא לא עשה תשובה. כאילו יש איזושהי עבירה, זה כמובן דבר בעייתי, זה דבר בעייתי בעיקר לשיטת הרמב״ם, אבל אנחנו מדברים כאן על שיטת הרמב״ם, כי פשוט בשיטת הרמב״ם אין מצווה לעשות תשובה. ברמב״ם יש מצווה לעשות וידוי. כן, זה ההערה הידועה של מנחס חינוך, שאין מצווה לעשות תשובה, רק שאם יעשה אדם תשובה מחטאו, אז שיתוודה. זאת המצווה. הערה נוספת, איך בכלל יכול להיות בינוניים? באמת החשבון הוא איזה חשבון אריתמטי של מצוות ועבירות, הסיכוי שנצא בינוניים הוא אפס. מה הסיכוי שאנחנו בינוניים? אז כל העבודה של עשרת ימי תשובה, שמיועדת בעצם רק לבינוניים, האחרים כבר סיימו את הקריירה בראש השנה. אז מה בעצם הסיכוי שבכלל אנחנו צריכים לעשות את זה? אנחנו יודעים שהולכים בתרובה, כן, בהלכה. רוב האנשים מסתובבים לא בינוניים. אם בכלל יש בינוני אחד, אני בספק רב, שאי אפשר לצמצם, והסיכוי שזה בדיוק ייפול, מספר המצוות יהיה שווה למספר העבירות, הוא זניח. מה תגידו? תביאו לי את ההלכה הקודמת ברמב״ם, שהוא אומר ששיקול זה הוא לפי דעתו של כל דעות. אף אחד לא יכול לדעת, זה לא ספירה פשוטה. זה לא פותר את הבעיה, בגלל שבסדר, תיקחו את השקלול של כל דעות שהוא היודע. אז תעשו סכום משוקלל, לא סכום פשוט. ועדיין, השאלה, מה הסיכוי שסכום משוקלל יצא בדיוק מאוזן, זה אותו סיכוי בדיוק כמו הסכום הפשוט, אפס. אין שם הבדל, מה זה משנה אם הסכום הוא משוקלל או לא. זה איזושהי פונקציה משוקללת, הסיכוי שהיא תצא בדיוק אותו דבר, הוא עדיין אפס. לכן, אני לא חושב שהנקודה הזאת באמת משנה כאן משהו. נקודה אחת שאולי אפשר להעיר כאן, בעיקר לאלה ששומעים את השיעור שלי בבוקר, יכול להיות שמה שיש כאן בעצם זאת איזושהי טענה שלא שהמשקלים של המצוות והעבירות הם משקלים שונים, אלא זה איכויות שונות. אנחנו לא יכולים בכלל להשוות אותם. זה לא שיש פה כמויות שאנחנו לא יכולים לקבוע האם זה שוקל 2 קילו האבון הזה או קילו אחד, אלא זה בכלל לא נמדד באותו קנה מידה. כל אבון זה פוגע במשהו אחר, כל מצווה מתקנת משהו אחר, ולכן למעשה אין בכלל בסיס שעל פיו אני יכול למשקל או לסכם בסכום משוקלל את כל המצוות והעבירות. כל אחד זה לא יכול לסכם תפוחים ותפוזים, אז גם אי אפשר לסכם שמירות שבת עם כיבוד הורים. מה? זה שני דברים שונים שנמדדות ביחידות שונות, וכמובן עבירות עוד יותר שונה, כיוון שכך אי אפשר בעצם בכלל לעשות את המיון הזה. אבל אז באמת עולה השאלה, אז מה כל המשמעות של ההגדרה הזאת של בינוני צדיק ורשע? אז בעצם כולם בינוניים באיזשהו מובן. כי לכולם יש צדדים לכאן וצדדים כאלה וצדדים אחרים, וכיוון שאי אפשר לשקלל, אז בעצם כולם בינוניים. זאת אפשרות שפותרת את הבעיה איך יכול להיות בינוני, אבל היא בעצם מעוררת את השאלה איך יכול להיות צדיק או רשע. אז בעצם כבר באמת ההגדרות האלה קצת מתרוקנות מתוכנן. כן, אבל זה... אני חושב שזה דמויות היפותטיות. טוב, זה עד כאן בעצם התשתית הראשונית. מכאן אפשר לצאת בשני כיוונים. אני אתחיל אולי עם השאלה, למה באמת מועילה רק התשובה? למה רק תשובה מועילה ולא עשיית מצוות נוספות? אז יש כאן שני כיוונים. כיוון אחד מופיע בספר עמק ברכה, וכן, פומרנצ'יק, מי שמכיר, תלמיד של הרב מבריסק, נפטר צעיר, יש לו כמה ספרים, יצאו דווקא כמה לא מזמן, עמק ברכה זה הספר הידוע שלו, כל מיני עניינים. אחד מהם עוסק בתשובה, ושם הוא שואל את השאלה הזאת, והוא טוען כך, הוא אומר ש... הייתי איזה פעם גם עשר ברון קוטלר. הוא טוען שבראש השנה בעצם בודקים את המצב של כל אחד. בינוני, צדיק או רשע, בודקים מצוות, עבירות, שמים על המשקל, כן, ומחליטים הוא בינוני צדיק או רשע. וזהו, בראש השנה נגמר העניין. מה קורה מכאן והלאה? מכאן והלאה, אם תעשה עוד מצוות, המצוות האלה יזקפו לזכותך בראש השנה הבאה. בראש השנה הבאה בודק את מצבך בשנה הזאת. אבל זה לא יעלה על הכף שכבר נסגרה בראש השנה הקודם. לכן בעשרת ימי תשובה אין שום משמעות מבחינה זאת, למצוות שאתה עושה. יש איזו משמעות לדין של שנה הבאה. מה הדבר היחידי שכן יכול להטות כף שכבר נסגרה? תשובה. למה? כי תשובה, בניגוד למה שאמר קודם עליכם משנה, זה לא שעשית עוד מצווה, ולכן ניתן לך את הכף. אלא התשובה הצליחה להוריד כמה עבירות שכבר מונחות על הכף. זה כל הרעיון של תשובה. תשובה מוחקת עבירות שכבר נעשו. ברגע שהיא מוחקת עבירות שכבר נעשו, אז אתה בעצם, כן, למחרע, מקל את המשקל על כף החובה, ולכן אתה נחתם לחיים. זאת בעצם הטענה.
רק בשביל הסבא, הלחם משנה לא, לפחות איך שאני הבנתי ממך, הלחם משנה לא אמר שאם אתה עושה תשובה, אז מתווספת לך עוד מצווה ולכן
נמצא. לא, ברור שלא, זה הצד השני של מה שהוא אמר שם, אני לא התכוונתי שזה באמת מה שהוא אמר. זאת אומרת, הכיוון של, אם אני אקח את הכיוון של הלחם משנה, גם לצד השני. אז זה כיוון אחד. לעומת זאת, הכיוון הזה כמובן לא פותר עדיין את השאלות האחרות, איך יכול להיות בינוני וכל שאר הדברים. הוא מסביר רק למה רק תשובה יכולה להוריד. יש כיוון אחר, חיים פיידלנדר מדבר בכיוון הזה, בשפתי חיים, המועדים, והוא אומר שבינוני צדיק ורשע זה לא שאלה אריתמטית. זה לא שאלה של עד כמה מניין או מניין משוקלל אפילו, של מצוות ועבירות זו מול זו. בינוני צדיק ורשע נמדד בשאלה מה הכיוון העקרוני שלך בחיים. אם הכיוון שלך בחיים, הכיוון הבסיסי, הוא חיובי, אז אתה צדיק. אם הכיוון הבסיסי שלך בחיים הוא לכיוון הרע, אז אתה רשע. ואם אתה רוקד על שתי פוסח על שני הסעיפים, אז אתה בינוני. זה לא קשור למספר המצוות והעבירות. זאת אומרת, יכול להיות שאתה צדיק, אבל כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, וכיוון שיש לך יצר כל כך גדול, עשית המון עבירות. אבל הכיוון הבסיסי שלך הוא חיובי, רק נכשלת, אז אתה צדיק.
אבל זה לא מה שהרמב"ם מגדיר.
נכון, אז לכן הקדמתי ואמרתי, שני הכיוונים האלה, אני לא חושב שאפשר לראות אותם כפירושים לרמב"ם. אני רק לוקח את הרמב"ם כדי לצאת ממנו. אולי אחרי זה נחזור לרמב"ם ונראה איך בכל זאת אולי זה, אבל זה נשאיר את זה בינתיים. אז מה שהוא אומר בעצם זה שכאן ברור איך יכול להיות בינוני כמובן. זה עונה על השאלה הזאת בצורה מאוד ברורה. כאן גם ברור למה מועילה רק תשובה. בדיוק, כיוון שאם אתה עושה עוד מצוות או עוד עבירות בעשרת ימי תשובה, מה זה משנה? הרי מספר העבירות ומספר המצוות לא משנה. יכול להיות שאתה צדיק גדול עם המון עבירות. אז עכשיו עשית עוד כמה מצוות, אז אתה צדיק גדול גם עם הרבה מצוות. אז מה? אתה עדיין צדיק גדול. אם אתה רשע גדול, אז אתה עדיין רשע גדול. הדרך היחידה שבה אתה יכול להפוך מצדיק, מרשע לצדיק, זה אם אתה עושה תשובה, לא אם אתה עושה כמה מצוות. כי תשובה זה בעצם איזושהי מהפכה פנימית. אתה עכשיו, עד עכשיו הכיוון שלך היה חיובי, מכאן ועלה הכיוון שלך הוא שלילי. סליחה, הפוך. שלילי, מכאן ועלה הכיוון שלך הוא חיובי, אז לכן אתה נידון לחיים. זאת אומרת, תשובה היא ייחודית לא בגלל שזאת מצווה מיוחדת לעומת שאר המצוות, אלא בגלל שלא מדובר פה בעשיית מצווה. מדובר פה בעצם באיזושהי מהפכה נפשית, באיזשהו היפוך כיוון בחיים שהופך אותך באמת מרשע לצדיק. אז ממילא אתה באמת נחתם לחיים. כמו שהערת נכון, להכניס את זה ברמב״ם זה די קשה. הרמב״ם אומר, לפי מניין המצוות והעבירות, זה צדיק בינוני ורשע, מי שזה שקול אז הוא בינוני, מכאן ועלה נחתם, זאת אומרת הוא עושה תשובה נחתם לחיים, לא עושה תשובה נחתם למיטה, קשה להכניס את זה ברמב״ם, אולי נחזור לרמב״ם יותר מאוחר, אולי, אבל באמת על פניו זה די קשה. כיוון דומה לזה נמצא גם אצל בעל התניה, מי שמכיר, אמנם באופן יותר קיצוני, בעל התניה תופס את הבינוני כצדיק מושלם, אתם יודעים. זה מישהו שיש לו רק מצוות, אבל יש לו עדיין דחף גם לעשות רע. הוא עוד לא חיסל את יצרו הרע. אז לכן הוא נקרא בינוני. זה נקרא בינוני. כן, אז זו תפיסה שהולכת בכיוון הזה, אבל כמובן מחצינה אותו בצורה מאוד מאוד חזקה, אני לא מתכוון לכיוון הזה. אני מדבר על הכיוון העקרוני של האדם. בינוני זה מי שיש לו מצוות ועבירות, צדיק זה מי שיש לו מצוות ועבירות, ורשע זה מי שיש לו מצוות ועבירות. כל השאלה זה מה הכיוון הבסיסי שלו בחיים? האם העבירות הן כישלון או שהעבירות הן כיוון? זה השאלה. אם העבירות הן כישלון, אז הוא צדיק. אם המצוות הן כישלון, אז הוא רשע. בסדר? ואם הוא תמיד נכשל, אז הוא בינוני. טוב. אולי בהקשר הזה כדאי כדי להזכיר את הדוגמה החביבה של אליהו בהר הכרמל. כן, אליהו אומר לעם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם הוא האלוקים לכו אחריו, אם הבעל לכו אחריו. בדרך כלל אנחנו תופסים את האמירה הזאת כאיזושהי דחיקה רטורית לפינה. כן, הוא עושה רק תרגיל רטורי כדי לדחוק את העם לפינה ולהוכיח אותו. הוא לא באמת מתכוון שאם הבעל הוא אלוהים בעיניכם אז לכו אחריו. אבל נדמה לי שהוא כן מתכוון. הוא כן מתכוון. הוא אומר לכם, חבר'ה, תחליטו. זאת אומרת, אם אתם חושבים שבאמת הבעל הוא האלוהים, אז קדימה, תלכו אחריו. אם אתם חושבים שהשם הוא האלוקים, אז כמובן תלכו אחריו. הכי גרוע זה לשבת באמצע. כן? כמו שהגששים, אתם יודעים, בן הולך עם האבא או עם האמא. אני לא יודע, אני הלכתי עם החבר'ה. אותו, זאת אומרת, מי שהולך לאיפה שהרוח לוקחת אותו, זה מי שבמצב הביניים הזה, זה מישהו שלא החליט, הוא יותר גרוע ממי שהחליט לרע, במובן מסוים. לכן הוא אומר, אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. זה הבדיחה המפורסמת, כן, על המזרוחניק, אתם בטח מכירים על הבני ברק מאוד נפוץ. שרבקה הולכת ל... כן, ותלך לדרוש את השם, אז רשי אומר שם, שני גויים, באמת, איך זה הולך שם?
שוברת על ביתכי בתי מדרשות?
כן, כן, אז רשי אומר שם שהיא, אני לא זוכר איך הולך הפסוק, רשי אומר שם שהיא, כשהיא עברה על בתי מדרשות, אז הרגישה בעיתות מישהו רוצה לצאת, היא עברה על בתי עבודה זרה, גם שם הוא רוצה לצאת, ותלך לדרוש את השם. ואז מה, אומרים לה, שני גויים בביתנך, ושני לאומים מהאיך ייפרדו, ואז היא נרגעת, הכל בסדר. מה היא נרגעת? בהתחלה היא חשבה שיש לה מישהו מבולבל. כן, בהתחלה, סליחה, בהתחלה היא חשבה שיש לה שניים. בסדר? בהתחלה... כן, בהתחלה היא, כן. בהתחלה היא חשבה שיש לה מישהו מבולבל, מישהו שלא החליט. פעם הוא הולך לפה, פעם הוא הולך לשם, המזרוחניק. בא אל שם ועבר, והם אומרים לה, לא, יש לך צדיק ורשע. צדיק ורשע זה יותר טוב ממזרוחניק. זאת אומרת, זה מה שהרגיע את רבקה. מזרוחניק כמובן זה לא שאלה של צבע הכיפה, למותר לציין, זה שאלה של כיוונים בחיים. זה בינוני, מה שאנחנו קוראים כאן. אז כמובן, זה פן מסוים, אני אולי אחזור לזה יותר מאוחר. יש פן מסוים שבאמת מישהו שלא החליט הוא יותר גרוע ממי שכן החליט. אפילו מי שהחליט לרע. יש פן אחר שלא. זאת אומרת, הדירוג פה הוא כמובן מורכב. טוב, בשיטה הזאת של רב חיים פרידלנדר, אין צורך כמובן להניח שהתשובה פועלת אחורה בזמן. נכון? לפי העמק ברכה, למה רק תשובה מועילה? כי התשובה מוחקת עבירות שכבר נעשו בעבר. היא פועלת איכשהו אחורה בזמן, מין איזה מיסטיקה כזאת. לפי רב חיים פרידלנדר, לא. אני פשוט נידון לפי מה שאני. אם עשיתי תשובה, אז עכשיו אני צדיק, ואני נידון לפי מה שאני עכשיו. לא צריך להניח שהתשובה פועלת אחורה בזמן. עוד רווח בשיטה הזאת, בהסבר הזה. אז יש לנו בעצם שני כיוונים להבין למה רק תשובה מועילה בעשרת ימי תשובה. אחד מהם זה כיוון טכני. שאומר, רק תשובה יכולה לשנות משהו שכבר נעשה. מצוות או עבירות שאני עושה עכשיו, זה יועיל לי להלאה. זה לא ישנה משהו שכבר נסגר בראש השנה. הכיוון השני נראה כיוון יותר מהותי, פחות טכני. כיוון שאומר שבאמת אתה נידון לפי מה שאתה באמת, לא לפי חשבון של מצוות או עבירות. ותשובה יכולה לשנות את מה שאתה באמת, לכן רק תשובה מועילה. הכיוון של העמק ברכה, הכיוון של הספתי חיים הוא קשה ברמב״ם, כמו שאמרנו קודם, ברמב״ם קשה להכניס את זה. אבל הכיוון של העמק ברכה הוא כיוון בעייתי. הבעיה היסודית ביותר היא באמת הטכניקה הזאת של קביעת בינוני צדיק ורשע. אנחנו סופרים מצוות, סופרים עבירות, זה מה שנקרא בינוני צדיק או רשע. בפשטות באמת נראה שספתי חיים צודק. אני לא מדבר על קושיות, אלה שאלות. איך זה יכול להיות שזה באמת קובע? מה, אם יש לי עבירה לפה, עבירה לשם, אופ, אז מגיע לי למות. ואם יש לי עבירה אחת פחות במקרה, אז אני כבר בחיים. זה יפה בתור לתמרץ אותי לעשות מצוות, כמו שהרמב"ם אומר, לעולם יראה האדם עצמו, כאילו הוא או העולם כולו חציו זכאי, בסדר, זה יתמרץ אותנו לעשות מצוות. אבל האם באמת ככה הקדוש ברוך הוא דן אותנו? זה מאוד מוזר. דבר נוסף, ואולי אפילו יותר קשה, למה באמת רק תשובה מועילה? אני לא מבין עדיין את ההסבר. מה זה, זה הנהלת חשבונות. אבל אם אני עשיתי עוד כמה מצוות עכשיו בסרט ימי תשובה, אז אם היו דנים אותי עכשיו, אז מגיע לי לחיות לנצח. לנצח הכוונה כמובן עד ראש השנה הבא. מותר לי, מגיע לי לחיות, אני זכאי, הכל בסדר. בסדר? אבל מה? שעות הקבלה נסגרו בראש השנה. ראש השנה היה דין. עוד לא הרגו אותי. אם הרגו אותי, הרגו כבר עבוד. עוד לא הרגו אותי, מחכים לחתימה. אבל שעות הקבלה הסתיימו. זאת אומרת, אם אני עושה כמה מצוות, לא יעזור. זה כבר שנה הבאה, תבוא נדבר איתך. כרגע הפקיד הלך לישון. הפסקת צהריים. מה זאת אומרת? מה הולך פה? אם באמת אני עכשיו נמצא, לפי השיקול החשבונאי הזה, שמספר המצוות הוא הקובע את הסטטוס שלי, אז למה באמת עשיית עוד כמה מצוות לא מועילה? אז עכשיו הסטטוס שלי הוא בסדר. אז ראש השנה היה לפני 3 ימים, אז מה קרה? עכשיו עשיתי עוד כמה מצוות, לא עשיתי תשובה. אז אני לא, עבוד. רק מה שמשנה את מה שהיה בראש השנה. ומה, אם הייתי נידון עכשיו, הייתי נידון לחיים. נכון? ואתה עכשיו הולך להרוג אותי ביום כיפור, לחתום אותי למיטה, למה? כי שעות הקבלה הסתיימו, אני עכשיו זכאי. עכשיו אני אדם שיש לו יותר מצוות מעבירות, כרגע ביום כיפור. אבל יהרגו אותי, למה? כי שעות הקבלה הסתיימו. המצוות האלה שייכות לקופה ההיא, לא לקופה הזאת. נשמע קצת בעייתי, אני לא יודע, הנהלת החשבונות הזאת נשמעת קצת...
זה הכרחי להבין ככה את הרמב"ם?
אני לא יודע, אני אומר, כך הבין העמק ברכה. אני אומר, איך להבין אותו? הוא ודאי הבין כך. אני שואל, מה פשר העניין הזה? מה זה הלבלרות הזאת? הנהלת החשבונות הזאת? מה זה בו? פקידים?
למה לא להוסיף את המצוות האלה של עשר דין התשובה לשנה הקודמת?
זה מה שאני שואל, בדיוק. אני הכי נאמין. הרי אתה עוד לא הרגת אותי בראש השנה. אני עוד מחכה עד יום כיפור. ביום כיפור אתה דן, עכשיו אתה מסתכל. לא עשיתי תשובה, אבל עשיתי עוד כמה מצוות בעשרת ימי תשובה. לא יעזור כלום, אומר העמק ברכה, ידידי, מצטער, שנה הבאה נתראה, עכשיו תמות, שנה הבאה נדבר. בסדר? זה בעצם מה שהוא אומר, לא יעזור לך כלום, בגלל ששעות הקבלה הסתיימו. מה זאת אומרת? אבל אם עכשיו באמת היית שם את המאזניים, הרי הייתי יוצא צדיק. יצאת צדיק, כמו שאומרים, כן? זה... הייתי יוצא צדיק, נכון? אז מה, מה זאת אומרת? אז עברו יומיים, עברו שלושה ימים, אז גמרנו שעות הקבלה, הרי עוד לא, זה עוד לא יצא לפועל. אני לא דורש בכלל לשנות משהו שכבר יצא לפועל. עוד לא, אתה מחכה, אתה תחתום אותי הרי ביום כיפור. אז איזה מין היגיון זה? מה זה? זה הנהלת חשבונות. אני רק מחדד, כל התפיסה הזאת זו תפיסה חשבונאית. התפיסה הזאת שאומרת שמספרי מצוות, מספרי עבירות, מין איזה התחשבנות למתחילים כזאת. נגמרו שעות הקבלה, תבוא מחר, תכניס את זה לקופה ההיא. מה זה פה? אנחנו עושים צחוק. ככה אנחנו דנים, ככה בית דין של מטה היה דן מישהו למיטה. זה קודש ברוך הוא ככה דן את האנשים, ככה הוא שופט אותם. בשביל זה הוא צריך להיות בוחן כליות ולב, וזה גם אני יודע לעשות. צריך לראות מי הבן אדם שעומד מולך, לא כמה עניינים טכניים יצאו לו לאורך השנה. כן.
זה סוג של התעלמות כאילו ממה שאיפה שאתה נמצא, כי אם אתה עכשיו נגיד, מוסיף עוד כמה, אז כאילו אתה אומר, בסדר, מה שהיה פה, כאילו... מעבר לזה, עכשיו אני בסדר, בוא תוותר לי, ואז אחרי זה...
לא עכשיו אני בסדר, במצטבר אני בסדר. אני לא אומר שאתה תוותר לי.
ואני אגיד יכול להיות שמחר מחר אתה עוד תחזור
לדעות המקום. אז בוא ניפגש שנה הבאה, אם אני מחר מחרתיים אחזור, מה אתה דן אותי מראש? באשר הוא שם, אנחנו יודעים מי ישמעאל, נכון? תדון אותי לפי מה שאני עכשיו. מה שיקרה אחר כך זה אחר כך, ידון אחר כך. אז באמת, יש פה משהו שהוא טיפה נראה בעייתי. אני חוזר להקדמה שנתתי, דיברתי על זה שבספרות המחשבה ובספרות ההלכה יש התייחסויות שונות למושג התשובה, וכאן נדמה לי שזה לא שתי פנים של אותה מטבע, זה שתי תשובות שונות, ואני חושב שאלה שתי התשובות שעליהן דיברנו כאן. מדובר פה בשני תהליכים שונים של תשובה. יש תהליך של תשובה שמתאר שפתי חיים. התשובה המהותית שמשנה את הכיוון שלי מכיוון שלילי לכיוון חיובי. יש את התשובה החשבונאית. התשובה החשבונאית שאומרת, עשיתי עבירה, אני עושה את הפרוצדורות הדרושות, מוחק את העבירה. עשיתי מצווה, נזקף לי מצווה. זה מסלול חשבונאי. כן? יש מי שלומד חשבונאות, יש מי שלומד פסיכולוגיה. זה שני מסלולים שונים. איפה אנחנו רואים את זה? הטענה היא שזה לא שני הסברים, אני רוצה רק לחדד. זה לא שני הסברים למושג התשובה, אלא שתי אלטרנטיבות שעומדות בפני כל אחד מאיתנו. אפשר לעשות תשובה כך, ואפשר לעשות תשובה כך. כפי התשובה שאנחנו נעשה, כמה עם הפנים לפנים. ככה הקדוש ברוך הוא יתייחס לתשובה שלנו. מי שעושה תשובה חשבונאית, הקדוש ברוך הוא מתייחס אליו בצורה חשבונאית. מי שעושה תשובה מהותית, הקדוש ברוך הוא יתייחס אליו באופן מהותי. עכשיו בואו נראה את זה קצת יותר בצורה מפורטת. הגמרא בראש השנה, בדף י' ז' אומרת, מבארת את החלק מי' ג', שתי השמות הראשונים בי' ג' מידות של רחמים. השם השם, כל רחום וחנון, ערך הפיים וכו'. אז הגמרא אומרת כך, השם השם, אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה. כן, אז שני השמות, כל שם כזה הוא אחראי איזושהי מידה, איזושהי הנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז השם השם זה אני השם לפני, אני השם קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה. כן, השם השני בעצם הוא השם שמאפשר לאדם לעשות תשובה. השם של הקדוש ברוך הוא זה איזשהו כוח בעולם, כוח בבריאה, שאנחנו יכולים באמצעות הכוח הזה לעשות תשובה. הגמרא בשבועות בדף למתת אומרת מסבירת ונקה. מה זה ונקה? אז אומרת הגמרא כך, והכתיב ונקה לא ינקה, הוא מבא אליך דרבי אלעזר, דתניא רבי אלעזר אומר, אי אפשר לומר ונקה שכבר נאמר לא ינקה, אי אפשר לומר לא ינקה שכבר נאמר ונקה, הכיצד, מנקה הוא לשווים, ואינו מנקה לשאינן שווים, ונקה לא ינקה, ונקה זה לשווים, לא ינקה זה למי שלא שב, כן? אז גם הוונקה זאת מידה של הקדוש ברוך הוא, וגם היא אחראית על עשיית תשובה. אז גם השם, השם השני, וגם הוונקה, נכון? וזה שואל המהר"ל. המהר"ל שואל, למה צריך שתי מידות של הקדוש ברוך הוא, ששתיהן אחראיות על עשיית תשובה, או שתיהן מבטאות את הכוח הזה של עשיית תשובה. המהר"ל אומר תשובה מאוד מוזרה. התשובה שהוא מציע היא, שוונקה זה תשובה על חטא בודד. והשם זה תשובה על מי ששב על כל החטאים. או על הרבה חטאים, על כל החטאים. כן, על כל החטאים. ווונקה זה מי ששב על מקצת מחטאיו. בסדר? זה ההבדל. אז כמובן עולה השאלה, מה בעצם ההבדל? תעשה 10 פעמים ונקה, זה יצא שם השם. תחזור על החלק הזה של החטאים באמצעות הוונקה, על החלק הזה של החטאים באמצעות הוונקה. למה צריך פה, אני כמובן מתרגם את זה תרגום קצת אירוני, אבל למה צריך באמת שני כוחות שונים כדי לעשות תשובה על חלק מהחטאים או תשובה על כל החטאים? מה בעצם ההבדל ביניהם? למה צריך פה שני כוחות של הקדוש ברוך הוא?
מהפכה טוטלית או...
כן, בדיוק. אז יש, בואו ננסה לחשוב רגע על מה זה נקרא תשובה על חלק מהחטאים. נחשוב על העניין הזה. מה זה תשובה על חלק מהחטאים? נגיד שאני בררתי בשבת פרשת נוח לפני, לא יודע מה, לפני כמה שנים. בשנה הזאת בעצם, אני עושה תשובה על מה שעשיתי השנה הזאת. בסדר? חלוקת, כן, אם אדם מתחוזר ומתוודא על מה שהוא כבר התוודא בשנה שעברה. בסדר? אז אני בפרשת נוח בררתי לו עלינו בשבת, במזיד או בשוגג, לא משנה. עכשיו אני רוצה לעשות על זה תשובה. מה אני עושה כשאני עושה תשובה? מה בעצם אני אמור לעשות? אז לכאורה, עזיבת החטא כמובן, לא להמשיך לברור הלאה, חרטה, התחרט על זה, קבלה לעתיד, ווידוי. לעשות את הפרוצדורה הזאת, מחקתי את חטא הברירה, אני יכול לעבור עכשיו לצידה. כן, למתת אבות מלאכה, כל אחד, אם הצלחתי לעשות את כולם, גמרא דנה, אם אפשר לעשות את כולם, אולי במעשה אחד, אז לא משנה, בקיצור אני עובר, מוחק אחד אחרי השני. בואו נסתכל קצת יותר ברזולוציה יותר גבוהה. אני עוזב את החטא, מתחרט, מקבל להבא ומתוודא. מה פירוש להתחרט? על מה אני מתחרט? על זה שידיי זזו ובררו. אז זה שנכשלתי, מה זאת אומרת שנכשלתי? מה? כי הברירה יש בזה איזושהי משהו בעייתי. אני בעצם מתחרט על זה שמצאתי עוז בנפשי, או שכן, שהעזתי לעבור על מצווה, לעבור על ציווי של הקדוש ברוך הוא. חרטה כזאת, אם היא נעשית בצורה מלאה, היא לא יכולה להיות על מצווה, על עבירה אחת. אני הרי לא מתחרט על זה שבררתי. אני מתחרט על זה שיכולתי לעבור על רצון השם. מה זה קשור לברירה? זה חרטה על כל העבירות ביחד. זאת אומרת, על עצם העובדה שאני בכלל יכול לחטוא, על זה שהלכתי נגד רצון השם. הרי חרטה מלאה, אם אנחנו באמת מתחרטים, אמיתית, עד הסוף, לא עושים פרוצדורת חרטה, אלא אנחנו באמת מתחרטים. חרטה כזאת לא יכולה, גם אם נרצה, להתייחס לעבירה אחת. אם היא מתייחסת לעבירה אחת, היא לא מלאה. כי זה אומר שאתה בעצם לא באמת התחרטת על עצם העובדה שיכולת לעבור על רצון השם. כי חרטה על זה, אם היית מגיע לעומק הזה, אז התחרטת על כל העבירות שלך. אתה לא יכול להתחרט על כל עבירה לחוד. אי אפשר להתחרט חרטה מלאה על כל עבירה לחוד. אין דבר כזה, זה לא מוגדר.
למה, אם יש ילד הרביץ לחבר שלו וגם צעק עליו, הוא יכול להתחרט על זה שהוא הרביץ לו, אבל הוא חושב שמגיע לו לחטוף כמה צעקות,
אני מתחרט על זה שהוא גם אחר כך לקחת לבות. אז בעיניו זה לא עבירה.
מי אמר שאי אפשר להתחרט רק על זה שאדם מתחרט? אדם מתחרט על זה שהוא עבר על מלאכה נגיד, משהו...
לא, אז לכן אני אומר.
למה אני מכה את החרטה, אבל רק על זה? ברור שאפשר להתחרט ואז הם מלאכה במצוות, על עצם זה שאדם עבר על רצון השם. ואדם יכול להתחרט על זה שהוא נפל כאן.
אבל אני אומר עוד פעם, אני לא אמרתי שאי אפשר להתחרט על דבר אחד, אמרתי שאי אפשר להתחרט חרטה מלאה על דבר אחד. משהו אחר.
מה יקרה?
בהחלט אפשר להתחרט על משהו אחד. אבל אם התחרטת על משהו אחד, אז ברור שהחרטה הזאת היא לא עד הסוף. כי אם היא הייתה עד הסוף, היא גם הייתה כוללת את הרובד הכי יסודי. את הרובד שהביא אותך לחטוא. לא את החטא הספציפי הזה. אלא איך בכלל הגעת לזה? איך בכלל יכול להיות שיש אצלך משהו שמאפשר לך לא לשמוע בכל הציווי של השם? אז לכן, בהחלט יכולה להיות חרטה על חטא אחד. אבל זאת חרטה אחרת. חרטה מלאה עד הסוף לא יכולה, פשוט לא מוגדרת. אי אפשר, אפילו אם תרצו, לא תצליחו. לא, אי אפשר אי אפשר להתחרט עד הסוף על חטא אחד. אין דבר כזה.
מה יקרה אם הוא טועה? זאת אומרת, יש נגיד הוא טעה בהלכה, טעה במשהו, חטא, ועכשיו הוא מתחרט על זה שהוא עבר, הוא לא ידע עדיין, בראש השנה הוא לא ידע שהוא חטא, אז הוא מתחרט בלב שלם שהוא עבר על רצון השם, אבל על החטא הספציפי הזה הוא לא מתחרט, כי הוא לא ידע שהוא עבר על רצון השם. שנה הבאה הוא יגלה את זה.
הוא מתחרט עליו מכללה, מה זאת אומרת? ברגע שהוא מתחרט על זה שהוא עבר על רצון השם באופן כללי, הוא מתחרט על כל העבירות על רצון השם. מה זה קשור?
הוא אומר, מזל שהוצאתי את הפסולת מתוך האוכל בשבת פרשת.
לא משנה, אז הוא לא יודע. מה זה קשור?
אז הוא חטא, אבל לא חזר בו. הוא חזר רק על מיטה.
לא, הוא סתם אנוס. מה זה קשור? אז הוא לא יודע שחט בכלל.
בסדר, אבל לא, כשהוא... זה
חטאת.
מה זאת אומרת?
חטאת.
אם הוא לא ידע את ההלכה...
תלוי מה, תלוי באיזה נסיבות. אז יכול להיות שזה שוגג, אבל... אבל עוד פעם, אם הוא מתחרט על הדבר הזה, אז הוא מתחרט על עבירת רצון השם שיש בזה. גם אם הוא לא מתרגם את זה למעשה מסוים הזה, כי הוא לא יודע. אבל יש פה חרטה גם על המעשה הזה, חרטה מכללה. גם על המעשה הזה. זה ברור.
זאת אומרת, אם הוא היה יודע, זה הייתה חרטה על המעשה.
חטאת הרי הוא לא מביא עד שהוא לא יודע, נכון? אם הוא לא יודע, הוא לא מביא חטאת. כן, נכון. זאת אומרת, חרטה מלאה, אני אומר עוד פעם, זה ניתוח פשוט. חרטה מלאה לא יכולה להיות על חלק מן העבירות, זה פשוט לא מוגדר, אין דבר כזה. זאת אומרת שבעצם, אם נחזור למהר"ל, ההבדל בין שם השם לבין הוונקה זה באמת בגלל שמדובר פה בשני סוגי תשובה. זה לא שאלה כמותית, אם התחרטתי על חלק מן העבירות או על כל העבירות. השאלה אם הייתה פה חרטה מלאה או הייתה פה חרטה פרוצדורלית. אם אני באמת ובתמים התחרטתי, אז התחרטתי על כל העבירות. וזה שם השם. שם השם זה הכוח בבריאה שאחראי על היכולת שלנו לעשות חרטה מלאה. ולכן זה חרטה על כל העבירות. הוונקה זה הכוח, שהוא בכלל אולי לא שלנו אפילו, אלא של הקדוש ברוך הוא, שהוא מנקה לנו, ומה אומרת הגמרא? מנקה למי ששב ולא מנקה למי שלא שב. זאת אומרת, אם אתה התחרטת, עשית את ארבעת השלבים של החטא, כולל חרטה ברמה מסוימת על המעשה, לא חרטה עד הסוף, כן? אז בסדר, נמחק לך, הקדוש ברוך הוא מנקה לך. את מה? את מה שהתחרטת עליו, לא את הכל. כן, וזה הגמרא אומר, והמהר"ל עוד ממשיך גם ומסביר את זה. רק מה שהתחרטת עליו, לא יעזור. תשובה על חטא כזה, לא תמחוק לך חטא אחר, רק את החטא שעליו שבת. אבל תשובה של שם השם מוחק את הכל. כי נעשית גם על הכל. לכן זה סוגים שונים של שמות, של הקדוש ברוך הוא. זה שתי הנהגות שונות, או שני כוחות שונים בבריאה, זה שני תהליכים שונים של תשובה. אני אגיד לכם יותר מזה. התשובה המלאה של שם השם, התשובה הזאת שבעצם היא איזושהי מהפכה נפשית, שאני לא מוכן יותר להיות במצב שאני מוכן לעבור על רצון השם, היא לא צריכה בכלל את ארבעת שלבי התשובה. כל מה שהפוסקים אומרים שצריך עזיבת החטא, חרטה, קבלה להבא, וידוי, זה הכל אם אתה עושה תשובה פרוצדורלית. הפרוצדורה דורשת את ארבעת השלבים האלה. לא עשית? לא יצאת ידי חובה?
התשובה האמיתית, אתה שואל בעצם מה הטעם בחיים שלי.
מה?
התשובה האמיתית, אם אתה מגיע...
כן, איזושהי מהפכה הפנימית, איך זה יכול להיות בכלל שאני...
מי שאתה שואל מה הביא אותך, איזה מידות יש בך, זה לא איזה מידות, אלא מה הביא אותך לתוחד.
כן.
אתה אומר שזה בעשה השם הביא אותך לתוחד.
לא, לא השם הביא אותך
לתוחד. כי בשעה בחירה באמת, אין לך בחירה באמת.
אם אין לי בחירה זה לא חטא, אז מה אני עושה?
כי הטובה מנהלים אותך למעשה.
על מה אני עושה תשובה אם זה לא חטא?
הטובה מנהלים אותך למעשה.
היו מנהלים אותי שיעשו הם תשובה. מה זה קשור אליי?
אני מתכוון לרב צודק שאומר ש...
אני לא יודע מה זה רב צודק, אני יודע מה האמת. מה שאני יודע זה שמה שאני לא עושה אני לא חייב עליו כלום.
ביום אתה חיים
בשנים
שאדם אומר...
מה?
יש את התפיסה שלו לגבי תשובה
שאומר ש... כן, אני לא מקבל אותה, לא משנה, מה זה בזה עכשיו? אני אסביר מה ואני מקווה שזה יהיה ברור. טוב. כן. מה? הנה, זה מה שדיברו כולם, כשאמרתי שלא יכולה להיות חרטה רק על... כולם אומרים, למה? אפשר להתחרט רק על משהו אחד ולא על משהו אחר. למשל, אני מתחרט על זה שבררתי בשבת, כי אני מבין שזה, לא יודע מה, חילול שבת הוא באמת דבר מאוד בעייתי, זה לא בסדר. אבל לא יודע, אתה יודע מה, זה שהקיתי את אבא שלי אתמול, לא נורא, זה קורה.
מה אתה חושב שלא בסדר בחילול שבת?
מה שלא בסדר זה הסיבה שבגללה הצטוויתי, לא רק המעבר על רצון השם. יש בכל חטא, אולי נגיע לזה בהמשך, בכל חטא יש שני צדדים, א', מעבר על רצון השם, וב', הקלקול שבגללו הקדוש ברוך הוא ציווה על זה. הרי יש איזשהו קלקול שנגרם מזה. אז אני אומר, בסדר, קלקולים האלה מטרידים אותי, קלקולים אחרים, לא נורא.
המקיר שבא לך את הקלקול, אבל מסוים, כאילו יש איזה משמעות הלכתית, כאילו, בנקה בעצם מכיר בזה שיש חרדה לא מושלמת גם.
כן, נכון, כן.
בעצם זה כמו מפלט שהחכמים תקנו.
זה לא חכמים, התורה.
התורה ככה תקנו.
כן, עוד מעט, אני אגיע לכל זה, אני עוד אגיע. איך נתחיל לפרוס את המפה? אנחנו נגיע לכל ההערות האלה, אבל אני רוצה עכשיו... חרטה מושלמת זאת חרטה שאומרת, אין, אני לא נמצא יותר במצב שאני יכול לעבור על רצון השם. אני משתנה. זה לא שאני מתחרט, לא היה בסדר מה שעשיתי. אין, זה לא ייתכן דבר כזה, זה מהפכה. מהפכה פנימית. זה כמובן מחזיר אותנו לשתי תהליכי התשובה שאיתם פתחתי.
יש משמעות לחרטה מושלמת
פעמיים? מה?
יש משמעות לחרטה מושלמת?
אז זה גם נדבר. כי אחרי חרטה מושלמת לכאורה אתה אף פעם לא חוטא. איך הגעת בהתחלה לכתוב? אתה כן חוטא אחרי זה, אבל זה... עד שיגיע, עד שיעיד עליו יודע תעלומות.
אני לא יודעת, זה נגבר עד שאשר, אשר, 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 אשר,
נו.
אני צריך נגבר עד שהוא יחתה. אז כל פעם יעשה מהפכה פנימית,
כן, הוא יעשה, כל פעם שהוא חוטא, הוא יצטרך לעשות. הוא יעשה פעם אחת, אבל אם הוא חוטא אחרי זה, צריך לעשות עוד פעם. אנחנו נדבר גם על זה. אז הטענה היא הטענה הבאה. יש פה שני תהליכים של תשובה. עכשיו אני חוזר ל... אסיפת חיים ולעמק ברכה, אני משתמש בהם כמובן. התמונות של התשובה ששניהם מתארים, אלה תמונות של שני התהליכים האלה. אסיפת חיים מדבר על תשובה מהותית, על מהפכה פנימית. להפוך את הכיוון שלך מכיוון שלילי לכיוון חיובי. זה התשובה של שם השם של המהר"ל. יש את התשובה הפרוצדורלית. תשובה הפרוצדורלית אומרת, צריך לעשות עזיבת החטא, חרטה, קבלה לאבא, וידוי, הקדוש ברוך הוא, חסדו, שהוא מוחק לך גם את החטא הזה. אבל הוא מוחק לך את החטא שעליו שבת, מה שלא שבת, הוא לא מוחק לך. בסדר? אלה שני תהליכי תשובה. עכשיו אני אגיד יותר מזה, אמרתי שזה אחד מהם הוא כאילו מחשבתי והשני הלכתי. למה התכוונתי? אני מתכוון לומר שההיבט המהותי של התשובה הוא לא הסבר להיבט הטכני. ההיבט המהותי וההיבט הטכני זה פשוט שני תהליכי תשובה אחרים. זה לא שזאת המחשבה מאחורי ההלכה. זאת ההלכה, והמחשבה מסבירה מה הרעיון מאחורי ההלכה הזאת. לא. זה שני מסלולים הלכתיים, כאילו הלכתיים, שמאחורי כל אחד מהם יש גם מחשבה. זה שני מסלולים. למה אחד מהם שייך יותר לספרות המחשבה? אז אני אגיד לכם עכשיו. בגלל שבאמת כל הפרטים ההלכתיים לא מופיעים בו. כל מה שאנחנו מכירים בפרטים ההלכתיים של תהליך התשובה, מה צריך לעשות, ארבעת השלבים, מתי, איך ולמה, הוצאה בפה, כל הדברים האלה, רק בתהליך התשובה הפרוצדורלי, הקטן, הלבלרי. כן? בתשובה המלאה לא צריך את זה. לא צריך לא וידוי בפה, לא קבלה לאהבה, לא צריך כלום. צריך פשוט להתהפך. זה הכל. מה הראיה שלי? שתי ראיות. מה? נכון? הראיה הראשונה זה אבלזה בן דורדיה. אבלזה בן דורדיה, הגמרא מספרת שלא הניח חברה בכל קצווי העולם שלא עבר. כן, מצא זונה בקרחי הים שלוקחת 400 זובים בשכרה, כמובן טס ישר לאוסטרליה, ושם הציצית או נפיחה או מה שלא יהיה, יש פה כל מיני גרסאות. מה?
שני סיפורים שונים. שני סיפורים שונים, יש במנחות סיפור אחד על אותו תלמיד עם הציציות וסיפור...
אוקיי, לא משנה, סיפורים דומים, לא משנה. מה שמשפיע עליהם בסדר, לא משנה. בכל אופן, בסופו של דבר, הוא יושב שם ובוכה, אני מדבר על הסיפור העבודה זרה כרגע. הוא יושב שם ובוכה, טוב, אתה אומר, שמיים בקשו רחמים עליי, ירים בקשו רחמים עליי, לא יודע מה, כל מיני זה, שום דבר לא עוזר, הוא בוכה, 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 עד שיוצאת נשמתו, ואז בוכה רבי ואומר, יש קונה עולמו בשעה אחת. ועכשיו השאלה הגדולה היא כמובן, איך הוא הצליח בשעה האחת הזאת, לעשות את ארבעת השלבים כפול 10 מיליון החטאים שהוא הצליח לעבור בחייו. זאת אומרת, על כל אחד מן החטאים הוא היה צריך לעשות, טוב, עזיבת החטא, אני יכול להבין. חרטה, הוא צריך להתחרט, כן? קבלה לאבן, לא אחזור, לא על ניוף, לא על צעידה, לא על ברירה, לא על... היה צריך לחזור על תראי מצוות, היה צריך להחזיק את זה בראש, זה כבר משימה לא פשוטה. ואחרי זה כמובן וידוי פה, כל דבר צריך לעשות בפה. אחרת זה לא מועיל. נכון? זה מה שהוא עשה שם. הוא פשוט הילל עד שיצא נשמתו, זה מה שהוא עשה שם. ואז אומרת הגמרא, אומר יוצאת בת קול, רבי אליעזר, רבי, כן, רבי אליעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא. הוא בא לתשובה גמור, זהו, נמחק. איפה כל השלבים? אין שלבים. אם מישהו באמת מתהפך, אם מישהו באמת מתחרט עד הסוף, עד שנשמתו יוצאת, אין לו יכול להיות מהפכה יותר גדולה מזאת. שום דבר לא מעכב את התשובה. כלום, אין לבלרות במסלול הזה. הלבלרות זה המסלול השני, זה במסלול ההוא. אנחנו במסלול האמיתי. במסלול האמיתי אין לבלרות, אין שעות קבלה, אין שום דבר. אם אתה עושה תשובה, אתה נחתם לחיים, לא משנה, תעשה אותה גם מצידי, לא, מתי שאתה רוצה. בשעה שהיא לא מן היום ולא מן הלילה. אם אתה צדיק, אתה צדיק. אלא מאי? יש מסלול אחר של תשובה. המסלול החשבונאי. אומר, תראו, לא כל אחד יכול להתהפך, אם בכלל מישהו יכול. לא כל אחד יכול לגמרי להתהפך. הקדוש ברוך הוא חתר חתירה מיוחדת. הוא פתח לנו איזשהו פתח מיוחד. הוא אומר, תראו, יש גם פרוצדורה שאפשר לעשות. עם חרטה חלקית, לא מלאה עד הסוף, לא מהפכות נפשיות. תעשו את ארבעת השלבים האלה, כזה תעשה, כן, והתכפר. והתכפר. ואז באמת אבל מוחקים כל חטא שעליו עשינו את הפרוצדורה. ואם עשינו את זה מאוחר מדי, שאלתי קודם איך עם העמק ברכה, מה קרה? עשיתי תשובה בעשרת ימי תשובה, אז נגמרו שעות הקבלה. התשובה היא כן, נגמרו שעות הקבלה, כי יש אם אתה הולך על המסלול הפרוצדורלי, זה עובד כמו שההלכה עובדת. יש פרוצדורות, ההלכה אומרת מה מעכב, מה לא מעכב, מה עשית, מה לא עשית. אבל אם אתה באמת צדיק, אם אתה באמת התהפכת, שום דבר, זה לא קשור, זה לא נמדד במונחים הלכתיים, אין פה שום דבר שמעכב. לכן על זה מדברים יותר בספרות המחשבה ולא בספרות ההלכה. כי זה באמת לא אישו הלכתי. יש זה מעמד הלכתי. אם עשית את זה, אתה לא צריך לעשות את כל השאר. זה אני אומר להלכה. לא צריך לעשות את כל השאר. אבל התהליך במהותו הוא לא תהליך שמוגדר על ידי ההלכה. זה לא משהו שיופיע בספר ההלכה, כי הוא לא, זה לא שם. ההלכה אומרת מה הפרוצדורה שצריך לעשות אם רוצים לצאת ידי חובה, כי זה יכול לא למחוק איזושהי עבירה מסוימת. זה מה שההלכה אומרת. עוד ראיה אחת אני צריך להביא לזה שלא צריך את הפרוצדורות בתשובה המהותית. הראיה השנייה היא זה הגמרא בקידושין, נכון? הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור ונמצא שהוא רשע, אז חוששים לקידושיו. למה חוששים לקידושיו? כי אולי הוא צדיק, אולי הוא יהר בתשובה. יפה מאוד שירה בתשובה, מים קבלה לעתיד, וידוי פה על כל אחת מן העבירות, מדובר ברשע מדופלם אולי, אז כמו רבי אליעזר בן דורדיא, כן, היה צריך להספיק לא מעט, תוך כדי שהוא אומר להרי את מקודשת לי, גם תרי קלי כידוע לא משתמי, והיה צריך לדבר גם את זה וגם את זה בו זמנית, ולהפוך לצדיק מיד. זה לא עובד כך. החשש הוא שהוא באמת השתנה. חשש, יש חשש כזה, חשש כבד, שאולי הוא באמת השתנה. ואם הוא באמת השתנה, אז לא צריך את כל הדברים האלה. אז היא מקודשת לו, אז הוא צדיק. בסדר?
יש לי שתי שאלות. א', הרי ההלכה לא מתעסק רק עם התירות, אם רק עם הלבלרות. אם אתה היית האמת, מה? זאת אומרת, צריך לבוא לזה איזשהו... בסדר, הרב כותח את כל התשובה, בסוף הוא כותב, ואם התהפכת, אז לא צריך בפרוצדורות, אתה צדיק גמור. באמת, גם למה הרב...
אם התהפכת, אז אתה לא צריך, לא צריך לכתוב את זה. אם התהפכת אז אתה אחר.
הלכה צריכה לתעל את זה איפשהו שיש סעיף בשולחן.
אני לא חושב, התשובה זה פרוצדורה שמיועדת לחוטאים. מי שלא חוטא לא צריך לעשות תשובה. אחרי שהתהפכתי אני לא חוטא, לא מדברים אליי.
התהליך ההיפוך הוא תהליך היפוך פיני אקראי, כאילו שכן כן לא לא מה שקורה.
אני לא יודע כן כן לא לא, אני מדבר כרגע על מצב תיאורטי, היפותטי, הרי זה לא קורה אף פעם באמת באופן נקי. לא הצד הזה ולא הצד ההוא, זה נגיע בהמשך, לסינתזה. קודם כל אני מציג את התזה ואת האנטיתזה.
כן, אבל גם הרב בעצמו, עכשיו השיעור, אדם מגיע ראש חודש שלו לאיזשהו צומת בחיים, רוצה להחליט לשנות את דרכו, לומר. אז הוא יכול לפנות, בעצם, לפי מה שהרב אומר, הוא יכול לפנות בתחום בצורה הלברית והפרוצדורלית, שבעצם, בוודאי גם מדברה המשתמע שהיא לא מומלצת, הוא יכול לנסות, יכול להיות שזה גם תהליך אקראי לפעמים, אבל יכול לנסות לשאוף להיפוך אמיתי, כאילו, של זה. ברור שמה שמועדף להיפוך האמיתי, אז זה צריך להיות מתועד, אבל...
תגיד, צריך להגיד לך שעדיף לא להיות חוטא מאשר להיות חוטא שחזר בתשובה? צריך לכתוב את זה? הרי הטענה שלי זה שמי שעשה היפוך אמיתי זה לא תשובה. הוא לא חוטא, איתו לא מדברים, הוא בסדר גמור. לכן לא צריך לגביו שום דבר. הוא פשוט לא אותו אחד שאיתו אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על תשובה. הוא קודם היה, בסדר, עכשיו הוא התהפך. עכשיו הוא מישהו אחר, מה אכפת לי מה שהוא היה? מה אני... זה תהליכים בלי זיכרון. בסדר? בעקבות
השאלה
שלו, אפשר
גם לומר שיכול להיות שהדבר שנראה לנו כל כך פשוט להתהפך בצורה...
לא, ממש לא פשוט.
אולי גם חכמים והרמב"ם וחז"ל באו להגיד לנו שתוך כדי העבודה הזו הפנימית, שזה גם התשובה הזו, כי אין סופית.
אפשר להגיע מהצד הלבלרי אל הצד המהותי.
גם שהוא ילווה אותו, כי
זה יגיע בשלב הסינתזה. זה נגיע כשנדבר על ה...
אני כדאי לציין שבאמת שתי התשובות מופיעות ברמב״ם, ולא שמים לב לזה, זה שאלה ידועה.
אני אינני אותו אדם שחטא וכולי.
לא, לא, זהו, יש ברמב״ם שתי סוגי תשובות, ויש שאלה ידועה למה פרקים חמישי שישי של הפגוע החופשית מופיעים באמצע ולא מתחילים בהתחלה. והתשובה הידועה שאומרים זה שבאמת יש ברמב״ם שתי סוגי תשובות, יש פרקים אחד עד ארבע, שזה התשובה שהרב קורא לה בלרית, זאת אומרת של
ההלכתית.
כן, של כל ארבעת השלבים שצריך לעבור. ואז יש את הבחירה החופשית שמובילה אותך בעצם לתשובה
מהאבא. באמת שאני לא מכיר מי שאמר את זה, אני עומד להגיע לזה, אבל... מי זה?
זה מופיע, זה לא נכון. זה מופיע בראות סובייג'יק, לא זכור לי שהוא כותב את זה, אולי כן. מופיע התלמיד של הראות סובייג'יק, הרב דניאל טרופר, בפקודה של מחה, אתה אומר את זה?
אוקיי, אני לא מסכים לחלוקה כל כך גסה הזאת, אבל אני כן חושב ש... לכן אמרתי שאפשר לחזור אחרי זה לרמב״ם, גם עם הסיפתי חיים. אבל זה, כשאני אגיע לסינתזות.
בעצם גם בן אדם שהולך על הצד הלבלרי, הוא איפשהו מגלה בדעתו שהוא כן רוצה את השינוי הזה.
אוקיי, הוא רוצה את השינוי, אבל השינוי עוד לא נעשה. הוא מעוניין בו, הוא...
אם הוא עושה את הצעדים האלה, זאת אומרת שאולי הנפש שלו לא מספיק חזקה להתמודד.
אז אנחנו עוד ניכנס לכל הניואנסים, אנחנו עוד ניכנס לתוך הנפש גם, לאט לאט, אני רק מציב בינתיים את המסגרת. בסדר? אז המסגרת היא למעשה, שיש לנו שני תהליכים, אני רואה שכבר מסתיים לנו הזמן, יש לנו בעצם שני תהליכים, שאני רק מסכם, ההמשך יהיה יום רביעי הבא. שני תהליכים, אחד לבלרי ואחד מהותי, נקרא לו כך. הלבלרי זה התהליך ההלכתי שיש בו כל מיני שלבים, מי שאחראי עליו זה המידה של ונקה, ובאמת מנקים למי ששב, לא מנקים למי שלא שב, או על מה שהוא שב ועל מה שהוא לא שב, ככה המהר"ל מסביר את זה, כיוון שבאמת פה התשובה היא על חטא מסוים ולא על חטא אחר, אז על אותו חטא ששבת, עליו מנקים לך. לעומת זאת יש את התשובה המהותית, התשובה המהותית זו תשובה שמבטאת איזושהי מהפכה נפשית, המהפכה הזאת בעצם הופכת אותך לצדיק, כן, כאילו מיידית, או לא משנה, מתי שעשית את זה אתה הופך, אתה הופך לצדיק, לא צריך את כל השלבים האלה, מי שאחראי על זה זה שם, שם השם, השני, זאת המידה שאחראית על התשובה המלאה. יום רביעי הבא נמשיך.